היי, אני ליאור.
ואני אהרון.
ואנחנו עושים ריוואץ' ל-90s. בכל פרק נדבר על סדרה אחרת שאני גדלתי עליה.
ואני רואה לראשונה בתור אדם מבוגר יחסית.
יחסית. ביחד ננסה לברר מה לעזאזל ראינו בתור ילדים. בואו נתחיל. אוקיי, בואו נביא משהו לשתות ואז נתחיל.
יאללה.
היום אנחנו מדברים על מומינים, שזו הסדרה הכי גדולה ומפוארת שאני ראיתי בתור ילד. יש שם את, קודם כל, הכי הרבה פרקים, אורך הכי, אני לא יודע אם הכי הרבה פרקים, אבל אורך יוצא דופן. יש שתי עונות של הדבר הזה, שני אולפנים שונים, תכף נדבר מאיפה הגיעה הסדרה. ויש אפילו סרט באורך מלא, שהוא פריקוול. מי בכלל ידע מה זה פריקוול כשהיינו ילדים? הסרט כוכב השביט יצא אחרי שיצא הסדרה, ולי זה היה מאוד מאוד מוזר לראות את הדמויות נפגשות ומכירות, נדבר על זה בהמשך.
זהו, אז לי, כאילו, אני צפיתי בתור התחלה בכוכב השביט.
אתה חווית את זה אחרת לגמרי.
וחייב להודות שזה לא הפך את זה ליותר ברור את המפגש של הדמויות. מין כזה, או, יש כאן צמיד לרגל. או, בואי נהיה חברים של מי שהצמיד של הרגל הזה. ייי! עכשיו אני חבר מאוד טוב. היא ידידה שלי.
ידידה שלו.
ידידה.
אנחנו צריכים לדבר גם על זה.
נדבר על זה.
אבל קודם כל, חסות. הפרק בחסות, החביתיות של מומין אימא. מתכון אינסטנט להכנת חביתיות. על האריזה כתוב, בואו נכין ארוחת בוקר ענקית, שזה ציטוט של מומין אימא שמפעיל הכי הרבה בלוטות בגוף. כל הבלוטות בגוף מתעוררות מהדבר הזה. חביתיות זה בעצם פנקק, צריך להגיד, אבל זה נשמע בעברית הרבה 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 יותר טוב, הרבה יותר טעים, במיוחד כשזה מגיע אחרי שנת חורף מטורפת.
במשך שנים לא הבנתי למה חביתיות.
למה חביתיות?
כאילו, לא, פנקק. כאילו.
למה לא לקרוא לזה פנקק?
ולמה בכלל אוכלים את זה לארוחת בוקר? אוכלים חביתה לארוחת בוקר, פנקק אוכלים כאילו...
נכון, אני מניח שהם לא אוכלים רק את זה, אבל זה כן נראה כמו הסוג אוכל היחיד שהם מדברים עליו. ובסדרות האלה, בכל הסדרות, תמיד אוכל נראה נורא נורא טעים. כשאתה רואה מרק, זה לא נראה, קודם כל זה נראה צח בטירוף, והדבר היחיד שצף זה תפוחי אדמה כאלה גדולים ושמנים. ואני זוכר בתור ילד שאתה רואה את הדבר הזה ואתה רוצה לטרוף, אתה רוצה, אתה ישר הבטן שלך מתחילה לקרקר. גם לחם, אנחנו נדבר על זה במרקו, על איך שהלחם נראה ואיך שאוכלים אותו והוא עוצם עיניים, זה כולה לחם, מאפן, כן? חתיכת לחם, בגט, אפילו לא בגט. וזה עושה לך חשק לתת ביס בכיכר לחם ולחרע אותה. אז תודה למומינים על החסות. מה זה בעצם מומינים? מאיפה זה מגיע? הסדרה הזאת היא סדרה פינית, כן? נכתב המקור בתור סדרת ספרים, עמק החיות המוזרות, מאת טובה ינסן, זה השם שלה, מאוד מאוד אירופאי. הסדרה נכתבה לאחר מלחמת העולם השנייה בהשראת הזוועות, שחוותה סופרת טובה כאישה צעירה בפינלנד, כן, המלחמה הייתה בכל אירופה. היא רצתה ליצור עולם ניטרלי ממלחמות, שייתן אווירה מרגיעה לקורא שנמצא עדיין בעולם מלחיץ, כן, זה נכתב, יש אנשים שאומרים שזה נכתב ממש ב-1939, ממש העולם עדיין כזה באי שקט, ומה שהיא בעצם יוצרת זה עמק, שהוא מוסתר מכל העולם, יש שם אווירה מאוד מאוד פסטורלית, מזג אוויר מאוד מאוד טוב, יש שם גם חורף קשה, אבל כל הם ישנים בחורף הקשה, והם לא צריכים בעצם לחוות את הקושי, אלא כשיש קושי, נכנסים לאיזה תרדמת, וכל הדבר הזה בעצם עובר, החורף הקשה הזה עובר עליך, בלי שאתה בכלל נאלץ להתמודד איתו.
ובתור באמת עולם מדומיין, אז גם הדמויות שלכאורה אמורות להיות אנושיות, כגון נגיד מאי, מאי הקטנה ישנה שנת חורף.
כן, זה מאוד מוזר.
מאיפה יש לה מקום? ושומנים לעשות את השנת חורף הזה.
שומנים אין לה.
אין לה.
אין לה עצמות גם לדעתי, היא אפונה, אפונה אנושית. כן, זה באמת מוזר שגם בני האדם שלנו, לא בדיוק בני אדם.
באופן כללי, זה פשוט, זה לא יקום שמשליך על היקום שלנו, באופן לדעתי, אני מרגיש שהוא באופן מאוד מובחן, לא היקום שלנו, זה כמו שאתה מתאר, זה ממש נותן לבן אדם, לילד שקורא את זה, ואחרי זה גם רואה את הסדרה, מקום שהוא אחר, שהוא לא כאן, מקום שהוא באיזה יקום אחר לגמרי.
כן, זה מעניין, כי בימבל למשל, שהיא אחות של מאי הגדולה, שנראית ממש כמו רק גדולה ונחמדה, אני מניח.
ורגועה.
ורגועה, כן. למרות שמאי אומרת שהיא השתלטנית, ומעצבנת.
אבל זה כי זה מאי.
כן, כי ברור שמאי תרגיש שמשתלטים עליה. אז היא לא ישנה שנת חורף. בחורף היא הולכת לאן שאנחנו לא יודעים לאן, אבל בקיץ, באביב היא חוזרת. צריך להשוות את זה, זה עולה לי הרגע המחשבה הזאת, אבל יש תמיד את הדיבור הזה על הפרק האחרון של המומינים, נכון? אתה לא ראית את המומינים, אבל אתה יודע שיש סיפור על הפרק
האחרון. ברור לי, כן.
מה קורה בפרק האחרון
של המומינים? הוא מתעורר ומגלה שהוא בשואה, וכל הנאצים מתו, והיהודים...
הנאצים מתו?
לא יודע.
לא, אז סנופקין מתעורר בשואה, הוא ילד בשואה, כמובן שהוא ילד בשואה, והוא רואה מסביבו בובות של מומינים, כן? אגב, אומרים שהוא ילד יהודי בשואה. שזה מעניין, כאילו שטובה ינסן שהיא פינית כותבת על ילד יהודי בשואה, כן? אנחנו כמובן בסוף הפרק אנחנו נצפה בפרק האחרון ונראה את רגע ההתעוררות של מומין מהחלום, אבל יש איזשהו מקור לדבר הזה אם אנחנו מדברים על זה שמאיה הקטנה היא בן אדם אנושי שישן שנת חורף כדי לברוח מהחורף הקשה. גם הנטייה שלנו להסתכל על כל הדבר הזה בתור משהו שקורה בתור חלום של ילד יהודי בשואה, זה גם מתקשר לדבר הזה של הצורך לברוח ממקום מלחיץ ומפחיד. סדרה עם המון ערכים, זאת אומרת, כשאתה צופה בזה, ואני צפיתי בסדרה הזאת עם כל האחים שלי, והרבה פעמים גם עם אמא שלי, כי אמא שלי מאוד מאוד אהבה את זה שאנחנו רואים סדרה ערכית. כן? טלוויזיה חינוכית, איכות זה לא מילה גסה, וכל הסדרות... אפשר, יש סדרות שצריך לחפש כדי לראות מה המסר בעצם של הדבר הזה, מה קורה שם, שהוא כל כך טוב וחיובי שצריך לדחוף אותו ככה לילדים, שאגב, אני לא יודע אם שמת לב, אבל הסדרה הזאת לא תמיד מתאימה לילדים.
יש שם כמה מקומות מאוד מפחידים, כאילו, כל פרק שראיתי, בכוכב השביט לא כל כך, זה כאילו פשוט איזה אפוקוליפסה כלל עולמית כזאת, שנגמרת בשום דבר כזה, אבל בפרק, נגיד בפרק הראשון, הם מקבלים מקבעת של קוסם, ומומי נכנס למקבט ונהפך לאיזה יצור מפלצתי, יש לו את אותו קול, מה שהופך את זה לעוד יותר סיוטי, וזה פשוט עשה לי, כאילו הרגשתי שאם הייתי ילד שרואה את זה, לא הייתי ישן חודש.
אז אני יכול להגיד לך בתור ילד שראה את זה.
שלא ישן חודש.
אני לא יודע אם לא ישנתי חודש, אבל היו לי המון חלומות רעים, אני בטוח שאני מדבר בשם כל ילד 90s שגדל על המומינים. מומינים כיכבו בסיוטים שלי המון, המון, המון. בעיקר בגלל הפרקים שראינו, שזה הפרק עם המקבט, והפרק עם הגרוק.
יש גם את השמנטפים, עם הידיים, השמנטפים.
השמנטפים, זה חשוב לבטא את זה, נכון.
כן.
אז השמנטפים גם מפחידים, הם כאילו חמודים, אז זה פחות נוראי מאשר הגרוק, למשל, שהיא לא חמודה בשום צורה. אבל הסדרה הזאת היא מפחידה. אני זוכר את הפעם הראשונה שראינו את הפרק, כי ראינו את הסדרה הזאת המון, כל חופש גדול, זה חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב ושוב, כל הסדרות, וראינו את הפרק עם הגרוק. ובסוף הפרק היא עושה, עוד נחזור לך, עוד נחזור, שזה מוזר שהיא יודעת לדבר רק שהיא רחוקה, וכבר לא יכולה ממש לתקשר, אז היא צועקת עם קול נורא מפחיד, שנשמע כמו איזושהי פרודיה על רוח רפאים, שהיינו עושים טוריינים. אני זוכר שאנחנו רואים את זה, ואחותי, בוכה, ואומרת, זה לא לילדים. היא אמרה את זה.
בתור ילדה.
היא ראתה את זה ואמרה, משהו פה לא בסדר, חברים. עשיתם פה משהו, אני מבינה שרציתם לעשות משהו אג'י, ומשהו ככה גדול, אבל זה לא לילדים, הדבר הזה.
שזה מעניין, שהגרוק, הקטע הזה, פחות תלחץ אותי מהקטע עם המקבט בתור מבוגר.
כן. אני מבין את זה.
שיכול להיות שבתור ילד אתה רואה את זה, ואתה אומר, אוקיי, הוא דמות אחרת יהיה, אבל פתאום מגיעה לך איזה מפלצת, שאתה לא יודע מאיפה לאכול אותה, ואז פתאום אתה שומע אותה, אין לך מושג איפה היא נמצאת, אז זה משהו שבתור ילד יותר מפחיד.
אני חייב להגיד, שבתור ילד הפחיד אותי הרבה יותר הגרוק, אבל כשראיתי את מומין הופך אגב, הוא קוראים למומין טרול,
כן,
הוא הפך לסוג של מין טרול כזה.
אגב, הוא לא הטרול האמיתי בסדרה, למה יש שם את מאי שהיא...
מאי הטרול האמיתי בסדרה. כשראיתי לאחרונה, כשצפיתי עוד פעם בפרקים האלה, הקטע הזה הפחיד אותי הרבה, הרבה, הרבה יותר. ואני חושב שזה בגלל השינוי בעצם בתפיסת העולם. תפיסת העולם שלך בתור ילד היא שיש מפלצת, היא מפחידה, זה רע, אני פוחד. ובתור בן אדם בוגר, אתה מבין שאולי אין באמת מפלצות, אבל סיטואציה משפחתית שבה קורה איזשהו מתח כזה, של לא מזהים אותך, כן? אני לא אומר שזה קורה לכולם, אבל אני הרבה יותר יכול להתחבר לאימה שיש בזה שהמשפחה שלי לא מזהה אותי, לעומת האימה שאני חווה ממפלצת קרה, שתכלס, בוא נדבר על זה רגע, לא עושה הרבה.
כן.
לא, 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 אין לה אימפקט מאוד גדול על, על שלמות המשפחה ושלמות הסיפור, היא נטו מאוד מאוד מפחידה. אגב, מומין חולם חלום רע על הגרוק. והחלום הרע שהוא חולם על הגרוק, זה החלום שאני חלמתי על הגרוק. הוא חולם שהוא עומד בחוץ, נכון? ככה חלום מתחיל, אתה עומד בחוץ, אוי לא, הנה הגרוק. מוטב שהתחיל לרוץ, ואז הוא מתחיל לרוץ, והוא נופל, והוא עומד במקום, ואז היא תופסת אותו. וזה חלום שאני חלמתי, אני לא יודע כמה פעמים, ואני בטוח שאני לא יחיד, זאת אומרת, אני בטוח שיש אנשים עכשיו ששומעים את הפודקאסט, ואומרים, וואלה, גם אני חלמתי, זה חלום כנראה משותף כזה שיש לכל ילדי הנאטיז.
שזה הגיוני, כי זה השתלה מאוד גסה של, הנה, זה החלום של מומין, אז גם אני אחלום אותו.
כן, לא צריך אפילו את ההשראה בשביל להגיע למצב שאתה חולם חלום כזה מפריד, אבל כשאתה רואה את זה בעיניים שלך, אז כן, זה מפחיד. היה לי גם חלום מתקן על הגרוק, חלמתי שהיא טובה.
היא מורידה את השמיכה מעלה אולי?
לא, אני לא חושב שזה היה נראה כמו חלום טוב אם היא הייתה מורידה את השמיכה, שאגב, זה די ברור שהיא...
מתחת היא ברווזון.
היא משהו מתחת, כן.
היא ברווזון מתחת, יש לה אף ארוך כזה של ברווזון. וחיוך. ויש לה כזה, כל השמיכה הזאת מסתירה את הזנב ברווזון הזה שלה.
כן, יש לה רגליים של ברווז, זה די ברור, כן. נדבר בהמשך על מה זה, מה מסמל את הגרוק בעצם. מה נפרק את הדמויות ונראה ככה מה כל... מה בעצם מסתתר מתחת למעטפת הזאת שקוראים לה הגרוק. אז הערכים שיש לנו פה, ראינו את זה כבר בפרק הראשון, הערכים שמובילים את הסדרה, ערכי משפחה. זאת אומרת, אנחנו רואים פה משפחה שמורכבת ממשפחה גרעינית, יש לנו מומין אבא, מומין אמא ומומין, וכל מיני מיספיטס שמצטרפים לדבר הזה. יש את סניף שהוא קליר לי ילד, אני חושב, אבל הוא גר לבד.
כן, הוא פשוט כי הוא דמות אחרת, אבל רצו, הוא הדמות הילד במשפחה, הוא דמות הילד שמושך לאמא בסמלה כל הזמן.
כן, הוא הילד המפונק. מאוחר יותר אנחנו מגלים גם שהוא אוהב מאוד כסף.
מה זה מאוחר? טוב, מוקדם יותר, כי אני ראיתי את כוכב השביט, וזה מאוד מוביל שם אותו, והוא נופל שם לתוך איזה בקעה.
בכוכב השביט הוא באמת הגרידיות שלו. אני אומר מאוחר יותר בגלל שזה ככה הצורה שאני ראיתי את זה, אבל אם אתה רואה קודם את הפריקול, אז יש לך הצגה מאוד מאוד טובה של הדמויות על ההתחלה. סניף הוא גרידי. אז יש לנו את המשפחה הגרעינית, ויש את המשפחה שמצטרפת, שהיא מורכבת מסניף. מאי, כמובן. שהיא איזה ילדה זרוקה כזאת מבית לא ברור, היא גרה עם אחותה. בפרקים מאוחרים יותר אנחנו פוגשים גם את אמא שלה שיש לה עוד מלא ילדים. אתה לא יודע את זה כי לא ראית. יש לה מלא ילדים, כולם נראים כמו גרסאות שונות של מאי, הם טובים יותר, הם פחות מפלצתים. והיא חיה לבד עם אחותה הגדולה, יש פה איזשהו ניכור הורי, לא ברור בדיוק מה קורה.
לי זה ברור שזה פשוט, אנחנו צריכים דמות של טרולית. היא טרולית, היא עושה הצרות, היא מאוד נהנית מלעשות הצרות, בניגוד לסניף שהוא כאילו כל הצרות שהוא מסתבך בהם זה כי הוא גרידי מפגר.
כן.
והיא מרגיש שיש לה המון מוח מאחורי זה, לא המון, אבל יש מוח של טרולית מאחורי הדבר הזה.
כן, יש פה, יש לה איזשהו, אבל הטרוליות זה כאילו הסעיף הראשון שרואים אצלה, אבל מתחת לזה הרבה פעמים אנחנו רואים שהיא מאוד מאוד פגיעה, היא מרגישה, קודם כל היא מרגישה שהיא רגשי נחיתות, הרבה, ביחס לסנורקה. אנחנו רואים את זה בפרק עם האורחים הלא קרואים, בוב וטינגומי. מומין מציג את סנורקה, כן, בוא נעשה טיפה רקע. יש לנו את בוב וטינגומי של שני יצורים קטנים.
בובי בת.
כן, בובי בת. אני הייתי עושה את זה פור, כאילו שבוב זה נשמע כמו שם גברי, וטינגומי זה נשמע כמו שם נשי. אז הם זוג יצורים שבאים עם איזשהו סוד מאוד מאוד גדול, מנסים לפצח מה זה, ומומין חושב שסנורקה תהיה זו שתפצח את הדבר הזה בצורה...
כי יש לה רכות נשית.
כן, והיא יכולה לגרום לאנשים לדבר איתה. מה היא חושבת שהיא יכולה גם לגרום לאנשים לדבר איתה באיומים? כן? הם מתייחסים אליהם בתור מרגלים, שזה גם משהו שקשור למלחמה. כן? במלחמה היו הרבה מרגלים שנתפסו, והיה צריך להוציא מהם מידע, ומה היא רוצה לפעול בצורה הזאת, וכשהיא רואה שיש דרך נשית, עדינה, נעימה יותר להוציא מידע, זה גורם לה לקנה, וזה גורם לה לדחוף יותר את את הדרך שלה.
אבל זה לא שהייצוג שם של דרך נשית עדינה כל כך קורה, כי היא מגיעה ומתיישבת ושואלת אותם.
אז מה זה המזוודה הזאת שלכם? אז מה יש במזוודה הזאת? אז היא שלכם?
כן, היא לא חוקרת אתה, כל כך טובה.
היא לא באמת משתמשת בנשיות הידועה ל...
נכון, אבל היא כן הצליחה לגרום לשני סתומים הקטנים האלה להקשיב לה, כן?
אם אנחנו מדברים על ערכי משפחה, מבחינתי ערך המשפחה הכי מרשים שם זה... דמות האבא ודמות האמא מאוד 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 סטריאוטיפים שהאמא היא... האמא מושלמת.
האמא מושלמת.
היא כל הזמן מכינה להם תה, והיא כל הזמן מכינה להם אוכל, ואוי, משהו לא בסדר? אוי, קח כוס תה. משהו לא... אוי, תיקח חביתית.
כן.
בוא למטבח תאכל. אמא פולניה כזאת ש...
ממש.
שמכינה אוכל כל הזמן, וכל הזמן הבית מסודר, וכל הזמן יש אוכל בבית, וזה פשוט כי יש אמא שדואגת להם, והיא כאילו מין כזה עמוד של יציבות שאי אפשר לשבור אותו.
כן, צריך לדבר על זה שבאמת השמות של ההורים זה מומין אבא ומומין אמא, זאת אומרת זה מה שהם מייצגים, אין להם שם, כן? כשמומין אבא היה ילד, אנחנו רואים את זה בפרקים מתקדמים יותר, קוראים לו פשוט מומין. אבל כשהוא נהיה אבא, מה שמאפיין אותו זה שהוא הופך להיות מומין אבא. כן? אז האבא הוא מאוד אבא, הוא מנסה כל הזמן לחשוב על פתרונות, לחשוב על איך פותרים איזושהי בעיה, הוא לוקח את הרובה הישן שלו, מזמן לא השתמשתי בזה, נורא גברי, נורא זה, הוא תמיד זה שמוביל, אני תמיד הסתכלתי על מומין אבא בתור טיפה קרינג' כזה, כאילו הוא לא מספר כל כך הרבה בדיחות אבא, אבל הוא תמיד נורא כבד ראש כזה, הוא אף פעם, זה לא נכון להגיד שהוא אף פעם, אבל הוא תמיד מסתכל גם על הסיטואציות הפשוטות ביותר, בתור משהו שצריך, הוא עושה את הרבה,
כן, כולם רוכבים על עננים, מומין טרול מגיע לחלון שלו, אומר לו, אבא, אבא, הוא מסתכל, זה משונה.
כן.
דברים כאלה.
זה מאוד מאוד אבאי קלאסי, בטח אבאי קלאסי אירופאי, כן? ומומין אמא היא מאוד מאוד אמא, אני זוכר את אמא שלי, רואה את הסדרה ואומרת, אני רוצה להיות מומין אימא. זאת אומרת, זה איזשהו רול מודל כזה של אימהות, להיות כמו מומין אימא. מה זה אומר? זאת אומרת, לא להיבהל כשקורה איזה משהו, לא להגיב בהיסטריה, לא להגיב בלחץ. תה וחוויתיות זה פתרון לכל סיטואציה קשה. הכנסת אורחים, כולם רוצים לבוא לבית הזה, כולם רוצים להגיע וזה. יש לך אבטיח לאכול? לא, אין לי אבטיח לאכול, אבל יש לי כל מיני דברים אחרים. זה משהו שאני חושב כל אישה בוגרת, שהיא גם אימא שרוצה ליצור את הסיטואציה המשפחתית הזאת, אומרת, אני רוצה להיות כזה. אני רוצה להיות הדמות הזאת בפיל האנשים האלה. וזה באמת מבחינתי ערכי המשפחה הכי חזקים שיש בסדרה הזאת. יש פה גם המון את הנושא של אנטי מלחמתיות. כל הדברים שאנחנו מנסים לפתור זה בצורה של דיבור ובצורה של באמת שמלחמה יהיה הפתרון האחרון. כשהגוק מגיע בפעם הראשונה פונים אליה עם רובים ומטטים ומקלות, רואים שזה לא עוזר כי היא אומרת אני עוד אחזור לכאן, ואז הם עושים משהו מאוד מאוד כנוע, ופשוט נותנים לה מה שהיא רוצה בשביל שהיא לא תחזור לכאן. שמצד אחד, איזה יופי, פתרתם את הבעיה, מצד שני, איפה ההרתעה בעצם? למה שהגרוק לא תחזור לשם למחרת, כדי לקחת עוד איזשהו אוצר, כן?
כי מבחינתם ברור שהגרוק היא לא, מבחינת ההורים, מבחינת מומינים ומומינה, ברור שהגרוק היא לא מפלצת. היא דמות. שיגיעו שני ילדים קטנים, שאגב אני לא מבין בכלל למה הם מכניסים אותם הביתה ונותנים להם להיות שם עם כל הדבר הזה שהם מביאים, ולמה הם לא פשוט לוקחים להם את המזוודה, נותנים אותה לגרוק.
לוקחים אותה. לא, כן. בואו תפתחו תראו מהר מה קורה שם, כן. כאילו מתארחים אצלכם אנשים שהם קלירלי מאוד מאוד שיידי, אז תעשו משהו בנושא. כאילו...
מגיע המפקח המשטרה והם בורחים ממנו.
הוא מפקח מאוד גרוע, אני חייב כן. להגיד. אני אפילו אם לא הייתי מפקח... והייתי רואה שני אנשים שאומרים, אנחנו לא חשודים.
זה המזוודה היא שלנו.
לא, זה שלנו, אנחנו לא גנבנו אותה, אנחנו נשבעים לך.
תפתחו אותה.
אף אחד לא חושב שאתם... חברים, בואו בבקשה לפה, תשימו ידיים על הקיר. אני פותח את המזוודה הזאת עכשיו, אני רוצה לראות מה יש שם. זה מה שמפקח אמור לעשות, אבל המפקח מאוהב בבימבל, ובגלל זה הוא שם, הוא לא עושה את העבודה שלו כמו שצריך.
או משפט כזה, המפקח שלנו מאוהב בבימבל. כשניכנס?
כן, כמובן. זה הרכילות הכי טובה שיש. וואלה, הוא מאוהב בה, איזה יופי, קפה, יופי. אז כן, זה מאוד מאוד מומיני.
אם אנחנו מדברים על מלחמתיות, אז בכוכב השביט, דווקא כן יש שם איזה, כאילו, זה גם מגיע בסוף אחרי שהם בעצם עשו את כל הסדרה, אז שם דווקא אולי הם נתנו לעצמם אותם להשתחרר, אני לא יודע, אבל יש שם צמח שהם לחלוטין משמידים.
וואו.
זה האקט הכי אלים שראיתי בסדרה לדעתי.
אתה יודע מה, אתה צודק. זאת אומרת,
הם לוקחים את הצמח וחותכים אותו אחד אחד.
הם לא חייבים לעשות את זה.
לא, מים פשוט מתענגת על כל שנייה שם.
זה נכון. כן. אז יכול להיות באמת שבגלל שזה קרה מאוחר יותר, אז הרשו לעצמם להכניס טיפה יותר אלימות. אבל לרוב, אני אומר לרוב, בגלל שכמובן שיש יוצא דופן, האלימות זה כמעט אף פעם לא הפתרון. במקרים מאוד מאוד נדירים, כשיש איזשהו צורך להפעיל באמת כוח פיזי, למשל כשסרח עושה משהו מאוד מאוד בלתי נסלח, אז הם זורקים אותו לאיזה מערה, כן? אבל רוב הזמן הסדרה הזאת היא מאוד מאוד נעימה ונוחה.
בסופו של דבר, אחרי שאתה רואה את הסדרה, אתה יוצא עם איזו תחושה כן יותר שלווה, ואתה יוצא עם איזו תחושה של... היה כאן, בסוף הם גם סוגרים את רוב הפרקים בטוב, כאילו אם יש שני פרקים של הגרוק, אז בסדר, שני פרקים, אבל ברוב הדברים האלה זה פשוט נגמר כזה, כן. היה כאן איזה סיפור, אבל אנחנו...
כן, כל לנו. הפרקים גם מסתיימים עם...
ואמא ה... מחבקת אותם בסוף.
נכון, יש... הכל כיף. טוב בסוף, כן. כל הפרקים מסתיימים עם, מתחילים, לא כולם, אבל הרבה, מתחילים ומסתיימים עם הנרייטר, שמספר, בעמק המומינים יש ככה וככה וככה, וכולם ככה וככה וככה. ובסוף הפרק הוא אומר, אם כך, הכל שב לקדמותו בשלום, וכולם היו שמחים.
חוץ מבכוכב השביט, שאני ממש שיבטתי לאיזה קול שיסביר מה קורה, כי פשוט רואים אנשים הולכים.
שם אין את זה.
אין שם. פשוט הם הולכים והולכים והולכים.
כן, זה כמו שר הטבעות כזה לילדים, נכון? הם הולכים.
כן. המון רוח, ורואים אותם הולכים, ואתה, אוקיי, שמישהו יגיד משהו שיפר את הדממה הזאת.
כן, אז זה מבחינת ערכי המשפחה, ערכי השלום, כן, אנטי מלחמתיות, ויש לנו פה גם את הערכים של אהבת אדם וטבע, אוהבים את כולם, כולם בסדר, אפילו הגרוק, שהיא איום בעצם על השלווה שלי, בסופו של דבר מקבלת את צדף הלב, הוא מדבר על זה בהמשך, והולכת לדרכה בשלום, ואנחנו לא יורים לה בגב או מוודאים שהיא לא תחזור לפה יותר, אלא פשוט מניחים לה, כן? שלא לדבר על אנשים שהם חביבים ונחמדים ואין שום דבר רע בהם, שזה בעצם תמיד 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 מתייחסים אליהם סבבה. יש כמובן יריבויות קטנות כאלה והקיצות מאחד לשני. מומין בפרק הראשון כל הזמן... מקנה בסנופקין על זה שהוא לפעמים לבד, כן? צריך להגיד שמומין הוא די סאקר של סנופקין. אני יכול להזדהות עם זה בגלל שגם אני בתור ילד היה לי בחיים איזושהי דמות של מישהו שהיה שנה מעליי, שאמרתי לעצמי, בוא, אני רוצה להיות כמוהו. וכל הזמן, כאילו, כל דבר שהוא עשה, אז ניסיתי לעשות כמוהו כזה, והוא היה סוג של הסנופקין שלי, ואני הייתי סוג של המומין בשבילו. אז אני מאוד מאוד יכול להזדהות עם זה. אני בטוח שעוד ילדים היה להם את הסיפור הזה, לראות איזושהי דמות שהיא מוסה להרצה, מבוגרת יותר ממני, מנוסה יותר ממני, ולנסות לרצות להיות כמוה. אז יש לנו פה אהבת אדם, או אהבת יצורים, כן?
אהבת להגיד... באופן כללי, פשוט הכל שם כל כך, כן.
כל
שם...
כך לאבבול.
כן.
במקור שם הסיפור הוא לא המומינים, כן? אלא עמק החיות המוזרות. אין שם התייחסות למי בן אדם או לא בן אדם, זאת אומרת, יכול להיות שגם מאיה קטנה ובימבל הם חיה מוזרה כלשהי שרק נראים לנו כמו אדם. וטבע, הרבה מאוד טבע. זאת אומרת, יש המון שוטים של פשוט נופים. לראות את העמק מושלג, לראות את העמק עם שמש, וכל הזרימה של הנחלים וכל ההרים מסביב. יש שם ציורי נוף מאוד מאוד יפים, זה לא משהו שתמיד רואים בסדרות. אם אני מסתכל על סדרות אחרות שבהם הסיפור... המרכזי זה הדמות הראשית, ומתרכזים בעיקר בה, כמו פינוקיו, שעוד נדבר עליו, וכמו נילס, וכמו עוד המון המון סדרות אחרות, מתרכזים בעיקר בגיבור, ומומינים, בכל פרק יש, אני חושב, המצטבר דקה של שוטים של נוף, של נחל זורם.
גם כאילו הרבה פתיחות של סצנה, מתחילות בזה שרואים נגיד נחל, והמצלמה עולה ורואים גשר, ועל הגשר כן. יושב מומין וסניף הנערף.
כן, הרבה מאוד בעצם עובר דרך הסיפור הזה של טבע. יש לנו פה טבע, ובתוך הטבע הזה קוראים הדברים. אז זה גם ערך שמאוד מאוד, אני כאוהב טבע ואוהב טיולים ואוהב הכל, מאוד מאוד מתחבר אליו, וגם בתור ילד מאוד התחברתי אליו, שהכל סביב הנושא הזה וסביב השוטים המאוד מאוד יפים האלה של הטבע. העמק מעוצב בצורה מאוד יפה, זה אשכרה עמק שהוא כאילו בור, יש הרים מסביב, לא ברור איך נכנסים לעמק, אז זה נראה לי בסנפלינג או משהו כזה, או בצניחה חופשית, כי זה פשוט, כאילו דרך שם איזה ענק או מטאור, אולי זה כוכב השביט שנפל שם לפני מיליוני שנים, זה פשוט עמק שמוקף בהרים, להרים האלה קוראים אגב, הרי הבדידות.
כולם? זה כולם מסביב?
כל המסביב זה הרי הבדידות, שזה מוזר, זה כאילו שרשרת הרים עגולה.
לאן אתה הולך? אני הולך להרי הבדידות.
אבל איזה? הרי הבדידות צפון, צפון מערב. אז הם קוראים להם הרי הבדידות, אני מניח שזה קשור בין השאר לעובדה שלשם סנופקין הולך בחורף. כן? סנופקין לא ישן שנת חורף, הוא מנצל את זה שכולם ישנים, כדי ללכת ולהיות באמת לבד סוף סוף. בעצם סנופקין מבטא גם את הנושא הזה של חופש, שזה גם משהו שמומין שואף לו. הם חיים שם בעמק, אין להם עבודה, אין להם לימודים, אין להם באמת מה לעשות.
כמה
משהו...
תושבים יש בכלל בעמק המומינים, ואין שם שום שירותים
יש לתושב. שם מפקח של משטרה.
אבל אין שם שום מקום לקנות בו אוכל?
כנראה
אין
שלא. דבר כזה. לא, הם לא קונים אוכל.
הכל הם מכינים, מלקטים.
כן, כנראה שהם ציידים לקטים בעמק המומינים. סנופקין, אנחנו יודעים שהוא דג דגים, יכול להיות שהוא אוכל רק דגים וחביתיות של מומינימה, כדי להשלים טיפת תזונה, כי אי אפשר לאכול רק דגים. יש שם מפקח משטרה, אנחנו יודעים שיש שם משטרה, משטרה לא כל כך טובה, היא לא צריכה להיות טובה, כי אין הרבה פשע. מה יש להם סך הכל? את סרח, כן? רק סרח וזהו. יש גם דבר, אנחנו רואים אותו לפעמים כשמשהו צריך להגיע בדואר, אז מראים את הדבר.
שהוא נופל לתוך בור נגיד.
כן, ו... אין שם הרבה מעבר לזה. זאת אומרת, המקום באמת מאוד מאוד, מאוד מפעיל את עצמו, כן? אנשים מלקטים וכנראה, אנחנו לא יודעים, כן? אולי יש איזה, בן אדם כזה עם עגלה עם קרח, כמו שהיה בשנות ה-50, שנותן, אוכל אנשים, פשוט לא רואים את זה בסדרה, כי זה לא רלוונטי.
כי בסדרה לא מעניין אותנו כלום. אנחנו גם בשוטים, אנחנו רואים בעיקר, רואים עמק, אז רואים את הבית של... של המומינים.
שהוא כמובן במרכז.
כן, וזה לא שאנחנו רואים את הבתים מסביב, אנחנו רואים את הבתים מסביב בשוטים קטנים מול הבית, אנחנו לא רואים, אין לנו מפה של העמק.
נכון. בסוף. אגב, צריך להגיד שבגלל שהפריקוול זה כוכב השביט, ובכוכב השביט אנחנו רואים מלא אנשים עוזבים את העמק.
זה בדיוק הייתה השאלה שלי, כאילו, כמה אנשים יש שם?
יכול להיות שזה מסביר את המספר המצומצם של אנשים שחיים בעמק. כי יש לנו שם את משפחת מומין, אנחנו יודעים את זה, יש את מאי ובימבל. יש לנו שם את המפקח, יש את סרח, מר המיולין, סניף, סנורק וסנורקה, סך הכל מבחינת דמויות שגרות שם, שאנחנו רואים ביום יום, בערך 10 דמויות שונות, כמובן שיש כל מיני אורחים, בסרט, בכוכב השביט, יש לנו את מר מושקר, שהוא דמות מדהימה, שאני לא הבנתי בכלל בתור ילד, כי הוא נראה רע, הוא נראה רשע, נכון?
הוא סתם נראה, הוא פשוט פילוסוף ממורמר ומאוד מאוד, יש לו המון מוח בסוף.
כן, כל משפט שלו מתחיל בתור כפילוסוף, זאת אומרת, כן. ההתייחסות שלו לכל דבר היא רק בכובע של אני פילוסוף. אני מתייחס
כפילוסוף לך... אני אומר לכם שהשביט ייפול.
אני לפעמים רוצה, כן. כששואלים אותי משהו, לענות כפילוסוף, אני חושב שככה וככה וככה. כאילו זה איזה כובע כזה שנחמד לחבוש, שכל התשובות שלי הם מתוך הדבר הזה. הייתי רוצה שישאלו אותו פעם אחת משהו, והוא יגיד, כפילוסוף ככה, אבל כמר מושקר, שהוא מה שהייתי כנראה לפני שאני הייתי פילוסוף, מאוד יבש ומשעמם, אני חושב שככה וככה, אבל כפילוסוף, בגלל שאני כבר תחת הכובע הזה, אני חייב להגיד שככה וככה.
גם כפילוסוף, מה זה פילוסוף? בוא תספר לי מה זה פילוסוף. פילוסוף זה לא פילוסוף, הוא מדען גם.
הוא מדען, מר מושקר?
הוא גם מבחינתו, הפילוסופיה זה לדעת שכוכב השביט ייפול.
נכון.
ולדעת את הזמנים ומה זה יעשה. ויש לו המון מדעיות.
נכון, אבל לא בטוח שהוא מסתכל על זה בתור כובע של מדען. אולי הוא מסתכל על זה בתור משהו רע יקרה בסופו של דבר, ככה אני חושב בתור פילוסוף. ולכן אני גם חושב שכוכב השביט ייפול, כי דברים רעים קורים. כפילוסוף אני אומר את זה, כן?
אז כי הוא... בסוף משהו, יכול, משהו רע יכול, יכול ואמור לקרות, אז כנראה יקרה.
השאלה מה הוא חושב כשהכוכב בסופו של דבר לא פוגע בכדור הארץ, כפילוסוף. כן? כפילוסוף זה קצת אולי מערער את החשיבה שלו, של דברים רעים קורים, מרפי, כן? מה שעלול לקרות יקרה. יכול להיות שיש לו איזושהי התפקחות כתוצאה מהדבר הזה, אנחנו לא יודעים כי אנחנו לא רואים אותו יותר. יש הרבה מאוד, לא הרבה מאוד, אבל יש דמויות בפריקוול, בכוכב השביט, שאנחנו לא רואים אחר כך. כן? אז זה בעצם מבחינת על מה הסדרה מדברת. זו סדרה שבה בכל פרק קורה משהו אחר, בגלל שהאנשים האלה לא עובדים, לא לומדים. הם בעצם כל פרק צריכים להסיק את עצמם. לי בתור ילד זה מאוד מאוד קסם. אני ראיתי את הדבר הזה ואמרתי, וואלה, אני גם רוצה.
אני רוצה להיות באיזה בית קטן בערבה, לבנות לעצמי מחסן כשבא לי, לשבת לבהות באוויר כשאני צריך.
לישון שנת חורף.
כן.
כאילו שתהיה לך את היכולת הזאת. הכי הרבה שישנתי בחיים, היה 20 ומשהו שעות אחרי מבצע בעזה, אני רק יכול לדמיין לעצמי את כמות הג'יפה בעיניים והטעם המגיל לפה שיש אחרי שנת חורף והרעב, כן? אבל זה, בתור ילד זה מאוד מאוד קסם לי שבחורף ישנים. אגב, זה מאוד מצחיק איך שהסדרה מתחילה. הפרק הראשון מתחיל, אתה זוכר איך?
מתחיל בזה שמתעוררים.
כן, אבל לפני זה, זה מתחיל בזה שכולם ישנים, אז אנחנו לא נתחיל עכשיו את הפרק, אלא אנחנו נחכה שהם יתעוררו.
אנחנו נחכה שהם יתעוררו,
כן. שזה חמוד מאוד, כי זה כאילו אומר לנו, אנחנו עכשיו, זה שוב פעם חוזר לנושא הזה של טבע ומה קורה במרכז שלו. אנחנו עכשיו מסתכלים על עמק המומינים, ועכשיו לא קורה פה כלום, בגלל שכולם ישנים. אבל חכו שנייה, אנחנו נעבור לסצנה הבאה, ואז מישהו יתעורר, ואז אני אפסיק לדבר, כי קורה משהו, ולא צריך להסביר את מה שקורה. אז את זה מאוד מאוד אהבתי, שככה מתחילה הסדרה.
כן, זה נמצא במקום שאנחנו לא מכירים כל כך בארץ, אני מאוד מאוד כזה, היה לי, היי, אפשרות שלגים, מתחיל האביב, וואו, הלוואי עלינו.
כן. שהכל מכוסה בשלג, ואז...
ואז מתחיל האביב, הסימון שהאביב מתחיל, זה שפתאום השלג מתחיל להינמס.
כן. אז מה שקורה בפרק הראשון, זה שלי בתור ילד, שראה את כוכב השביט רק מאוחר יותר, זו מבחינתי האקספוזיציה, כן? אתה ראית את כוכב השביט קודם, ואתה קיבלת הצצה לדמויות קודם כל. זאת אומרת, סניף כבר מעוצב בתור הדמות שהוא לא רק האינטרוברט, הרעב שרוצה להישאר בבית ונגרר אחרי החברים האקסטרוברט שלו שיוצאים לאיזה מסע, אוף, למה חייבים לצאת? למה אי אפשר להישאר פשוט בבית? שזה משהו שאפשר להזדהות איתו מאוד מאוד מאוד, במיוחד אחרי שנת חורף. וסנופקין מאיר אותו בצורה הנוראית ביותר עם שריקות קשות. זה דרך נוראית להתעורר. בכוכב השביט אנחנו רואים כבר דמות שלמה יותר של סניף, שהוא גם, קודם כל, פחדן. אנחנו יודעים את זה גם מהפרק הראשון. הוא רעב, הוא שמן, הוא גרגרן, כן, הוא כל הזמן חושב על אוכל, והוא חמדן רודף בצע שרק רוצה להתאשר. זה משהו שמתפתח לאורך הסדרה, כי בהתחלה אין בכלל את הנושא הזה של
זהו, כי מה, כסף. מה זה כסף בכלל? זה כמו
למה הוא צריך להתאשר? מה הוא יעשה עם כל האושר הזה?
לדעתי, האקספוזיציה של לראות את זה בלי כוכב השבט בהתחלה, mm-hmm. זה משהו שהוא יותר שלם, זה יותר, ככה עובדות סדרות יותר טובות.
בוגרות. בסוף,
זה יותר טובות, יותר בוגרות, אתה לאט לאט מגלה את הדמות, וכל דו שיח של שתי דמויות, בונה לך את הדמות, וזה לא שאתה מקבל, הנה, זאת דמות.
כן.
אז יש שם משהו יותר, יותר שלם לדעתי, ואולי בגלל זה כוכב השבט הוא לא באמת, הוא פריקוול, אבל אתה צריך לראות אותו אחר כך.
כן, זה כמו קצת שובר שורות ובדר קול סול. בדר קול סול קורה לפני שובר שורות, ונותן לנו הצצה לאחת הדמויות הכי אהובות שם, שזה סול גודמן, אבל לא הייתי ממליץ לאף אחד לראות את בדר קול סול, ואחרי זה את שובר שורות, למרות שבדר קול סול קורה לפני. כן. בגלל שיש איזשהו ערך לפריקול, יש איזשהו ערך ל... נכון, הם ככה וככה, אבל אתה יודע למה הם ככה וככה? בגלל שאז הם היו ככה. ולי התחושה הזאת של פריקול, זה היה קודם כל מאוד מוזר, כי מה פתאום הם לא מכירים אחד את השני. אני יודע שהם כן מכירים אחד את השני, מה פתאום עכשיו הם עושים כאילו הם לא. עד שהבנתי שמדובר על משהו שקרה לפני הדבר הזה.
נגיד אם היה להם קריין גם בכוכב השביט, זה היה מאוד...
זה היה יותר ברור, כן. כן, נכון. מעניין למה, אגב, במקום קריין, יש לנו שם שירים, שזה משהו שאין בסדרה, שירים ששר שי זורניצר, שהוא מדבב מאוד מאוד מוכר, הוא גם שר באלבום של סנופקינים, אנחנו הולכים לדבר על האלבום של סנופקינים קצת, כן. אנחנו, למי שלא מכיר, וזה מאוד מתאים בפרק של מומינים, מדבר על זה, סנופקין הוא כמובן הדמות המוזיקלית, הוא עם המפוחית, והוא גם המגניב הזה שכולם רוצים להיות, אנחנו ראינו את הדבר הזה ואמרנו, מה יכול לבטא שם של להקה שיוצרת, שבעצם עושה קאברים לפתיחים של הסדרות האלה, וזה היה מיד סנופקינים, השם הזה לא כל כך מוצלח, צריך להגיד. סנופקין, כולם אומרים סנופקינים, אגב, בפרק הראשון,
לא סנופקינים, אומרים
סנופניקים.
סנופניקים,
זה נשמע יותר נכון בעצם. מומין בפרק הראשון קורא לסנופקין סנופקין, שזה מאוד דומה.
כן, אני ממש הופתעתי.
שזה כאילו...
זה עובר לו באמצע הפרק, אבל בהתחלה, כאילו פתאום אני אמרתי, רגע, אני חי בשקר, קוראים לו סנופקין?
זהו, וזה ממש בחלק מהפרק הראשון, ואחר כך, אבל הם לא היו מתקנים, מה הבעיה לחזור אחורה ולתקן? כל מקום שהילד הזה בטח אפילו לא קיבל כסף בשביל העבודה הזאת, מה הבעיה לגרור אותו עוד פעם לאולפן? תגיד סנופקין חמוד, ואנחנו פשוט נקליט את זה עוד פעם.
זהו, אין זמן. זה לא היה ככה.
לא, זה היה הרבה יותר קשה. אם היית מפספס, היה צריך להקליט הכל מההתחלה, לא בטוח שיש כסף לדבר הזה, אז זה לא קרה. בקיצור, סנופקינים עובדים במשך הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד זמן, על אלבום שמכיל 25 רצועות של הפתיחים והסגירים האהובים של הילדות שלנו, וזאת הזדמנות טובה להגיד שאנחנו משיקים אלבום.
במופע שקה. למעשה שכה. גם הפתיחה של ה...
כן, הפתיח של הפודקאסט זה הרצועה הראשונה מתוך האלבום. ובסוף הפרק אנחנו נשמיע את הגרסה שלנו לשיר פתיחה של המומינים. אז ב-11 למרץ במועדון האזור, מוצאי שבת, סנופקינים במופע השקה, תקנו כרטיסים, תבואו. אם תמכתם בהדסטארט ובעצם כבר יש לכם כרטיסים, אז פשוט תבואו בלי לקנות כרטיסים, כי יש לכם, ויש לנו את השמות שלכם, אנחנו יודעים איפה אתם גרים. אז זה ככה טיפה...
זה לא מלחץ בכלל.
תוכן שיווקי, כן. אז בואו נדבר רגע על מה קורה בפרק הראשון. יש לנו את האקספוזיציה, החבר'ה מתעוררים, ומה שהם הולכים לעשות זה לעשות משהו כיף. לעשות איזה הרפתקה. סנופקין חוזר, סנופקין עדיין קוראים לו, זה כמו אברהם ואברהם. בהתחלה קוראים לו סנופקין, ככה מומין, רק מומין קורא לו ככה, זה טעות של הילד. סנופקין חוזר, סנופקין אגב זה עודד מנשה, צריך לדבר על זה, עודד מנשה היה גיבור ילדות, עודד אמר להרים ידיים, והוא גם היה סנופקין. אחר כך מאוחר יותר הוחלף בדן תורן, דן תורן הוא בעצם רוב הדיבוב של מומינים. הוא דן תורן, זאת אומרת, סרח וסנופקין, והמספר אחרי הפרק הראשון, המפקח ועוד המון דמויות שמגיעות אחר כך, פשוט לא היו המון מדבבים והיו המון דמויות חדשות. אז
בסופו של דבר יש לך בן אדם באולפן, הוא יכול לעשות דברים כאלה ודברים כאלה, נכון. אז אתה פשוט משתמש בזה.
זה מאוד זול, ואגב, זה בעיניי מה שהופך את הדיבוב בעברית למאוד מאוד, את המדבבים בעברית למאוד טובים, כי הם היו צריכים לעשות עבודה של כמה אנשים, הם היו צריכים להישמע כמו המון אנשים שונים. אז סנופקין חוזר, מומין אומר לו, תספר לי איך היה לך, לא, זה היבוש הכי חמוד שיצא לי לראות. לא, אחר כך אני אספר לך, הוא לא מספר לו אחר כך, כן? מומין גם קולט את הרמז והוא לא שואל עוד פעם. הם הולכים להעיר את סניף, הם הולכים לעשות משהו כיף ביחד.
ומה היא כאילו בדרך, מה היא מתעוררת לפני כולם אם אני לא טועה?
לא, מומין מתעורר, צורח בבית כמו משוגע, ומה היא יוצאת החוץ ואומרת לו, למה הערת אותי? חלמתי על אבטיח.
כן, ואז היא מחפשת אבטיח.
כן, אני רוצה מאוד לאכול אבטיח.
כמה עם דודה לאבטיח? מי קם עם דודה לאבטיח?
אני חושב שאירופאים, בגלל שמבחינתם אבטיח זה כאילו, וואו, איזה ירק אקזוטי כזה, כאילו שיווני, שבו נמצא איך להשיג. אבל כן, זה דודה מעניינת של מאי. והם הולכים לעשות משהו כיף. רוצים לעלות על איזה גבעה, בדרך הם פוגשים את מר המיולין, אגב, יש לי חיקוי מדהים של מר המיולין, כן? מומין! הולך כבר להתעוננו! בסדר! והוא קופץ שם על הסלעים.
והוא בכלל, ומר המיולין בכלל, הוא מכיר בזה ששנת חורף זה מוזר.
נכון, כן. הוא שם לב לזה.
הוא היחיד שמרגיש לי הגיוני שם.
צריך לשאול מה הוא עושה בחורף, כי הוא הרי אוסף צמחים. בכוכב השביט הוא אוסף בולים. הבולים שלי! ואז הם עופים לו, ואז הוא אומר, טוב, אני צריך משפעות לחיים, אז הוא מתחיל לאסוף צמחים. מה הוא עושה בחורף כשכל הצמחים מתחת לזה? אני במקומו הייתי הולך לישון שנת חורף. כן. אני לא יודע מה הוא עושה לבד בביתו. כל החורף,
אנחנו לא מנסים צמחים. לדעת.
לא, אנחנו לא. ניתן לו את הפרטיות שלו. לא. מגיעים לפסגת ההר, מוצאים שם את המקבעת, שנראית ממש כמו מקבעת של מומין אבא, כנראה שיש רק סוג אחד של מקבעות טוויד כאלה, ואומרים, בוא נביא לו את זה. הוא שם את זה על הראש, משחקים פרה עיוורת, נורא נורא מצחיק, ואז זה נתקע לו על הראש. וזה די מפחיד. אבל רק קצת, כי זה נתקע לו לראש, לא ברור איך זה קרה, כי זה היה גדול עליו, מה פתאום זה התהדק לו ככה מסביב לראש?
ומשם זה רק...
משם זה רק מחמיר. אבל זה מחמיר בצורה מאוד חביבה. כן, אנחנו יודעים, המוזיקה, שהיא מוטיב מאוד חזק בכל הסדרה הזאת, יש כל מיני מוטיבים מאוד מאוד ברורים של מוזיקה. יש מוטיב של משחק, ויש מוטיב של משהו מפחיד של קורה, ויש מוטיב של משהו מסתורי של קורה, יש מוטיב הרפתקאה, יש מוטיב חורף, יש מוטיב גרוק. הפסקול פה הוא מהמם. זאת אומרת, אני עד היום, אפילו בלי להיכנס ליוטיוב ולשמוע את הפסקול, אני מדי פעם נזכר באיזה קטע מדהים ששמעתי בתור ילד בסדרה הזאת. הכל מאוד 90'sי כזה, מאוד סינטיסייזרי, אבל מנגינות כל כך יפות, שבתור ילד ש... בסופו של דבר הפך להיות ילד, הפך להיות גם מוזיקאי, אני רק יכול להוריד את המקבעת על העבודה המדהימה הזאת שעשה המלחין, שאני אזכר בשמו תכף. מומין אבא רואה ששמו קליפות של ביצה על הרצפה, שזה, אני חושב שסניף עשה את זה. חשד.
הכי, הכי הגיוני.
הכי הגיוני, הוא כאילו אכל, הוא זורק את זה על הרצפה, כי הוא זבל כזה, ומומין אבא זורק את הקליפות לבפנים, ואז אנחנו שומעים את הפרום, פרום, פרום, ויוצא ענן ורוד. עכשיו, למה שיהיה מוזיקה מפחידה, כשיוצא ענן ורוד מתוך הכובע? זה לא בדיוק מוזיקה מפחידה, זה מוזיקה...
מוזיקה כאילו קסומה קצת.
כן, קורה משהו קסום, זה אומנם מינורי, הקורד הזה קורה שם, אבל לא בהכרח משהו עדיין מפחיד קורה.
זה מוזיקה שהיא קסומה, והיא קצת... כאילו ממקום אחר, היא לא במוד של דברים אחרים, ולכן היא כאילו...
נכון,
היא מוזיקה בולטת. מוזיקה שמגיעה ממקום אחר.
כן. ויוצא משם עננים, וכמובן שהדבר שמתבקש לעשות כשיוצאים עננים, זה לרכב עליהם, וזה מה שהם עושים. כל הילדים רוכבים על העננים האלה, הם עפים מאוד מאוד גבוה. כמו שאמרנו קודם, מומין אבא רואה את זה, וכמובן...
מעניין מאוד.
מעניין, כן. ואז הוא מנסה להוריד אותם, כי הוא אומר, אוי ואבוי, זה מסוכן, כי הוא אבא, זה מה שאבא צריך לעשות. מומין אמא חושבת שזה דווקא נחמד, שהם נהנים, והם עושים כל מיני תחרויות כאלה על העננים.
סניף כמובן, הוא קלמזי נוראי,
כן.
מה עושים את זה?
הוא מפחד.
אני לא רוצה לעלות, אני אעלה על הענן, חכו לי.
יש לו לחץ חברתי מאוד מאוד חזק, סניף מאוד נתון ללחץ חברתי, כי הוא תמיד עושה דברים מסוכנים, בהמון המון פחד, בזמן שכולם נהנים. הוא לא באמת להרגשתי שייך לחבורה הזאת, כאילו הוא מאוד מאוד נדבק.
אם דיברנו עליו קודם בתור ילד קטן, הוא לא בדיוק הילד הקטן, הוא גם כאילו ילד שמנסה להצטרף לחבורה, והוא באמת באמת לא מתאים לו, זה הגיוני, ילד שמפחד מותר לו לא לעשות את הדברים האלה.
נכון, אבל זה סוג של מראה לילדים שאולי קצת נגררים, תראו כמה נלעג זה נראה. אתם לא חייבים לעשות את זה. בוא, כן. לא, אל תהיו הסניף הזה, כן? אחר כך ההשפעה של הקליפות ביצים פגה, והעננים מתפוגגים, יורדים למטה, ואחר כך משחקים מחבואים. וכשמשחקים מחבואים, מומין מוצא את המסתור המושלם, שזה בתוך המקבעת, איכשהו הוא מצליח להיכנס לשם, למרות שלפני זה בקושי עלה על הראש של אבא שלו, וכשהוא יוצא משם, אחרי שלא מצאו אותו, הוא משהו אחר. דיברנו על זה קודם, זה סצנה מאוד מפחידה להראות בפרק ראשון של סדרה. זאת אומרת שאם הסדרה הזאת לא הייתה כל כך מדהימה, ואני הייתי ילד יותר פחדן, סביר מאוד להניח שלא הייתי רוצה להמשיך לראות את הסדרה הזאת. זה משהו מאוד מאוד מפחיד להציב בהתחלה. מה קורה בעצם? הוא נכנס למקבעת, ומה קורה לו?
הוא פתאום נהפך ל... אני לא יודע לתאר את זה אפילו. פתאום יש לו, פתאום יש לו צוואר,
נכון,
מה שלא היה לו קודם. ויש לו ידיים רזות ורגליים רזות, והוא נהפך למשהו שלרגע אמרתי, היי, זה דומה לסרח.
כן.
לשנייה.
סגול, אולי אחיין של סרח כזה.
כן, רק שיש לו הרבה יותר ראש.
כן, ואני חייב להגיד שכשהוא יוצא, יש לו ראש כמו של מאיה קטנה, כן?
ושיניים מלחיצות.
כן, וכשהוא יוצא מהכובע, הוא יותר מבסוט ממה שאמור להיות ילד שניצח במחבואים. הוא נראה כמעט במניה כזה. הוא צוחק ומשתגע, וזה רק עוד יותר תורם לזה שהסתכלו עליו בצורה עקומה. כאילו, מי אתה בכלל? הוא חושב בהתחלה שהם צוחקים, אחר כך הוא מסתכל על המראה ומזדעזע, הם כועסים עליו, למה אתה אומר שאתה מומין? ואז מומין אימא מגיעה ומציעה את המצב, היא רואה את מישהו באמת, למרות שזה לא מאוד ברור, הוא בוכה
ואני... זה מבחינתי היה מאוד ברור, היא מסתכלת עליו, וברור לה שהיא רואה את הילד שלה.
היא אומרת, אני אזהה אותו בכל צורה.
וזה מבחינתי רגע מאוד מרגש.
זה מאוד מרגש, אני זוכר בתור ילד, כאילו אפילו דמעות טיפה בעיניים, בתור מבוגר לראות את זה, כמו שאמרתי קודם, זה האימה של המשפחה שלך המתנכרת לך, זה משהו שאתה הרבה יותר יכול להזדהות, לפחד ולחשוש ממנו, מאשר מפלצת שנראית כמו שמיכה, כן? ואני רוצה להציע פה תיאוריה קצת מופרכת, אבל תזרום איתי, אני לא אומר שזו הכוונה של טובה ינסן שכתבה את הסיפור, או של המפיקים של הסדרת האנימציה, אבל אני חושב שהמקבעת, בגלל שמדובר בסדרה חינוכית, שבאה לחנך לערכים מסוימים, אני חושב שהמקבעת מסמלת שימוש בחומרים אסורים. ואני אסביר. קודם כל, לכל מי שבא למגע עם המקבעת, בין אם זה בפרק הראשון, הקליפות של הביצים שהופכות לעננים ורודים שמטיסות אותך למעלה אשן, אני די ברור לי שזה בא להציג שימוש בסמים קלים, כן? כשאנחנו מדברים על בני נוער שמשעמם להם ומחפשים הרפתקאות, מוצאים איזה מגבעת, כן? ובעצם משתמשים במגבעת הזאת כדי to get high, כן? לעשות איזשהו כיף חברתי ביחד, אחרי כמה זמן ההשפעה מתפוגגת והם יורדים חזרה לאדמה. אחר כך אנחנו רואים שימוש טיפה יותר רציני.
שהוא נכנס כולו לתוך המקבעת.
נכנס כולו, מתמסר כולו, נקרא לזה סם, וכשהוא יוצא החוצה, לא מזהים אותו. לא מזהים אותו כמו שלא היו מזהים בן משפחה שנפל לסם, נקרא לזה ככה, ונזרק ברחוב ומקבץ נדבות בשביל להשיג עוד מנה, ומה שמרפא אותו, בעצם מה שגומל אותו, מהצורך הזה בסם, זה החיבוק חזרה של המשפחה. יש משפחות שמתנקרות לדבר כזה ומנתקות קשר, אבל כשאימא מזהה את הילד שלה, למרות שהוא כולו זקן ושיניים צהובות וכתמים של שימוש בסמים, ואולי סימנים של מזרקים, היא מזהה אותו בכל זאת ועוטפת אותו ומקבלת אותו למרות הנפילה הזאת שהייתה לו, זה מה שבסופו של דבר מרפא אותו, וזה באמת מה שקורה, מומין מתרפא וחוזר להיות מומין טרול שאנחנו מכירים בזכות האהבה והחיבוק הזה של אימא.
וואו.
כן.
אני כאילו לא הייתי קורא את זה ככה.
לא, אני גם לא, אבל ניסיתי להבין מה האלגוריה של השימוש במקבעת. עכשיו,
אפשר לראות את זה ואפשר לחשוב על זה ככה, זה... צריך לחשוב כדי לחשוב על זה ככה.
כן, צריך להפעיל קצת את הראש. אני מנסה ככה לראות, ברור לי שזה לא הכוונה של המשורר, אבל אני מנסה בכל זאת, בגלל שמדובר בסדרה חינוכית, להבין מה בעצם ניסו להזהיר אותי מפניו, כשאמרו בוא נזרוק את המקבעת הזאת, זה מסוכן, כן? הם אומרים את זה בעצמם, הדבר הזה עלול לפגוע בעוד אנשים אחרים. מה שקורה בפרק השני, זה שיש איזשהו בקסלייד, כן, מומין בגמילה בבית, נקרא לזה ככה, וסנופקין מאיר אותו בלילה עם השריקה המעצבנת שלו, מצאתי את המקבעת. וואלה יופי. חוזרים להשתמש. למקבעת שנמצאת בתוך המים, יש טעם של מיץ פטל, היא הופכת את המים למיץ פטל, זה כל כך כאילו, obvious. והם לוקחים אותה חזרה, ואז הם משתמשים בה, בשביל להיפטר מהארי נמל, זה קורה בפרק השני, יש ארי נמל, שזה יצור מפחיד, ארי נמל אגב, זה יצור אמיתי למי שלא יודע, זה סוף
זה ארי נמל אמיתי שם בפרק, או שזה
ארי נמל שהוא... אז לא, בפרק זה, הם מככה יותר מוזרות, אז גם ארי נמל המוזר, הוא נראה כמו אריה כחול כזה שמתחפר, וזה באמת מה שארי נמל עושה, ארי נמל הוא זחל, שנמצא בתוך מכתש, וזורק חול על נמלים, ארי נמל, ואוכל אותם. עכשיו זה קצת לא עובד, בתור, הוא אומר שם, אני לא חייב לאכול רק נמלים, אתה לא נראה לי יכול לאכול נמלים בגודל שלך, זה לא יסביע אותך, ואז הוא אומר, אני אתפוס את סנורקה, הם מאוד פוחדים, מצילים את סנורקה כמובן, מאוד פוחדים ממה הוא ימשיך לעשות, לוקחים את המגבעת ועובדים עליו להיכנס לתוך המגבעת, ואז גורמים לו להפוך לקיפוד. עכשיו, את הארי נמל אין אף אחד שיוהב, והוא נשאר בתור קיפוד. אני מסתכל על זה בתור סוג של לגרום לבן אדם, למות מאוברדוז, כאילו יש לי איזשהו אויב כמו שעובר שורות, כן? שמנסים להיפטר ממישהו, איך אני אעשה את זה? אני לא רוצה להרוג אותו, אז אני פשוט אהפוך אותו למשהו שלא יכול להזיק לי יותר. מופרים אותו לקיפוד, ובהתחשב באלגוריה המופרכת שהבאתי קודם, אז הם הורגים אותו באוברדוז. כן? כמובן שזה לא, כנראה לא אמיתי.
סנורק וסנורקה.
כן. בספרים... לסנורק קוראים סנורק, כמובן, ולסנורקה קוראים נערת הסנורק. והם בעצם, למרות שהם נראים כמו מומינים, הם זן אחר.
יש להם שיער על הראש.
נכון, יש להם שיער. חוץ מזה הם די דומים. ויש סוג שהוא נקרא מומינים, ויש סוג שהוא נקרא סנורק. למרות שהם מאוד מאוד דומים. כנראה שהם גם יכולים לשמש בתור זוג. אני לא יודע, כל נושא הזוגיות מאוד מוזר בסדרה הזאת.
לא צריך, כאילו, אין שם שום עניין של, כן. של דמיון כלשהו שצריך להיות משהו זהה למישהו כדי להיות זוג.
נכון.
נגיד, מפקח המשטרה ובימבול, הם לא נראים אותו סוג.
הם לא אותו סוג, ובכל זאת לא... הם ביחד. כנראה, אני לא חושב שהסיפור הזה של האהבה של המפקח ובימבול ממשיך מעבר לנושא של הפרק הראשון. אני לא יודע אם אתה יודע, או אם ראית, אבל מומין אבא ומומין אמא ישנים במיטות נפרדות. עכשיו, לא מיטות נפרדות כמו של דתיים, זאת אומרת שיש רווח קטן באמצע, אלא...
כמו בפנימיה.
כן, בשני הצדים של החדר. אני לא יודע מה לחשוב לגבי הזוגיות שלהם, אבל נראה שזה מאוד מאוד מצליח להם, בגלל שהם סוג של שותפים שמגדלים את מומין ביחד. אני לא יודע כמה רומנטיות יש ביניהם, למרות שהם קוראים אחד לשני, יקירי ויקירתי. זה השמות שלהם, כאילו אחד בשביל השני, הכינויים.
אם נלך למודל הזוגיות בסרטים, נלך על סרטים אמריקאים של שנות ה-60-70, אז דרלינג, זה ברור. נכון. אתם שותפים לחיים, זה לא משנה, דרלינג.
נכון. עכשיו, מומין וסנורקה, מומין גדל כאילו על איזשהו בסיס של מודל זוגיות מאוד מאוד מוצלח. זאת אומרת שאנחנו כמעט בסדרה לא רואים אינטראקציות לא טובות בין מומין אבא למומינים. הם תמיד שותפים מאוד טובים, תמיד מבינים אחד את השני, תמיד באותו ראש. יש מקומות שבהם זה לא בדיוק קורה, בעיקר במשברי גיל 40 של מומין אבא, כשאף אחד לא מבין אותו והוא רוצה לצאת להרפתקה כמו שהוא יצא פעם. אבל מודל הזוגיות הוא מודל כאילו מוצלח, אבל מה שכן חסר זה טיפה מגע או איזשהו קשר יותר קרוב, שזה משהו שמומין לא מקבל אצל ההורים שלו.
אצלהם זה, מבחינתם זה קשר, כאילו קשר מאוד מאוד יעיל פשוט.
כן, נכון, הם צמד כזה שמגלים ביחד את המשפחה הזאת. וסנורקה זה קצת כמו ילד למשפחה אשכנזית, שההורים כאילו, יש טיפה, אני לא רוצה להישמע סטריאוטיפי, אבל...
אתה כבר נשמע סטריאוטיפי.
כן, בוא נשמע טיפה סטריאוטיפי. כמו ילד ממשפחה שבא, אוקיי, בוא לא נגיד אשכנזית. ילד ממשפחה שבא פחות מביאים קרבה וחום ואהבה, אלא כולם פשוט חברים מאוד מאוד טובים, והוא נפגש עם מישהי שמגע זה כאילו משהו מאוד מאוד חשוב אצל תמיד סנורקה בא ומחבקת אותו, מתקרבת אליו, והוא כמובן מסמיק, כי מה זה הדבר הזה? אני מרגיש שסנורקה אוהבת את מומין הרבה יותר ממה שהוא אוהב אותה. זאת אומרת, הרבה יותר גם ממה שמגיע לו. כי בוא נדבר על זה, הוא לא בן זוג כל כך טוב.
לא, היא נותנת לו צדף בצורת לב. ייי! אמא, את רוצה צדף? יש לי פה צדף. מצאתי, קיבלתי צדף בצורת לב. אבל זה של סנורקה, לא? זה בסדר.
מה זה הדבר הזה?
איך זה בסדר? באיזה עולם זה בסדר?
היא אומרת לו, זה הלב שלי.
אתה שומר עליו.
ואני נותנת לך את הלב שלי. כן, אני אנשק אותו כל לילה לפני השינה, ובאותו פרק הוא מאבד את הדבר הזה להגרוק. הוא נותן להגרוק, לגרוק את הלב של סנורקה. הוא נותן לזה לקרוץ, וכשמומי נימה אומרת, אני מצטערת, הוא אומר, לא משנה, אני אקח שהגרוק עליך. זאת אומרת, מה אתה עושה, בן אדם? הוא מזכיר לי, אני חייב להגיד, אני די בטוח שתלמידים שלי לא שומעים את זה, אבל התיכוניסטים שאני מלמד, הם סיפורי האהבה הכושלים ביותר בעולם. וברור לי שזה בגלל הבנים שלא מוכנים to commit לדבר הזה. וכל המגמה שלי מלאה בזוגות שנפרדו, ואני ברור לי שזה בגלל שכל הילדים שם הם פשוט מומינים מגושמים, שלא יודעים באמת מה אפשר לצפות בגיל הזה. אבל
הם לא יודעים איך לקבל את האהבה הזאת.
את הלב, כן, הם לא יודעים מה לעשות עם זה. מה שקורה בסופו של דבר, כשמומין מאבד את הלב של סנורקה, אלוהים אדירים, לגרוק שאין לה לב, והיא כל כך רוצה לב, ובסופו של דבר גם מקבלת את הלב, הוא הולך לחוף בעזרת בוב וטינגומי, ומוצא לב חדש. זה לא הלב של סנורקה. זה איזושהי מחווה, וכל בן זוג שפישל, והצליח לתקן את הפשלה שלו לפני ששמו לב, מאוד מצליח להזדהות עם מומין. זאת אומרת שאם אני...
ופוחד עד מוות ממאיה הקטנה שתגלה את מה שקרה.
שתגלה, יש לה סוד עכשיו, היא ראתה אותי.
היא יכולה לסחוט אותו למוות.
כן, במקרה שלי זה חתולים בבית, אז הם לא יכולים לספר שום פשלה שעשיתי, ובסופו של דבר ניקיתי, אבל מאוד מאוד יכול להזדהות עם הסיטואציה הזאת. בתור ילד לא יכולתי, אבל מאוד יכול להזדהות עם הסיטואציה הזאת של פישלת כבן זוג, תיקנת לפני ששמו לב, לעולם לא יגלו, ניצלתי, כן? זה מצחיק מאוד שהפרק מסתיים ככה, כאילו הפרק מסתיים,
יאי, עכשיו הכל בסדר.
לא תדע, ומומין יצא בשלום.
לא, זה לא נגמר ככה, כי אז יש את מאיה קטנה, פתאום טיפה פעם.
נכון, ויש לנו איזשהו מתח.
אני אגלת.
לגבי מה יקרה בהמשך. אבל כן, אין לי ספק שסנורקה, במציאות, כאילו בחיים האמיתיים, יש המון סנורקות בחוץ, שהן חמודות ועדינות, ולא מאוד מבריקות, אבל מאוד 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 עם הלב בחוץ, ונותנות אותו למישהו רק על סמך זה שהוא חמוד. אני צריך לדבר רגע על מומין, שהוא גיבור קצת גנרי. למה הכוונה? הוא אמיץ, והוא יודע מה צריך לעשות, וכל הדברים האלה מצד אחד. מצד שני, הוא כן לא מנהיג החבורה. מי מנהיג החבורה הקטנה הזאת?
סנופקין.
כן, סנופקין. אפשר לה, אני חושב גם שסנופקין יותר גדול מהם. זאת אומרת,
סנופקין הוא גדול משמעותית. סנופקין הוא בן אדם, הוא איש בוגר.
הוא בוגר.
שהוא מתחבר לחבורה צעירה שהוא כמו דוד יותר מאשר חבר.
כן, נכון.
הוא יושב, יש לו את האוהל שלו ואת המקום שלו, והוא יכול לצאת לטיולים. וכשהוא חוזר, הוא מין כזה, זה דוד צ'יל כזה, שהוא יושב ומגיע הביתה. כן. וכזה, כולם מצטערים עליו. והוא,
כן, הוא לא מתאמץ בשביל זה. הוא לא כאילו יוצא מגדרו, תאהבו אותי, תקרקרו סביבי. הוא פשוט יושב שם מחוץ לאוהל שלו ונרגע, וכולם רוצים לבוא ולהיות חלק מהדבר הזה. אז הוא כאילו מנהיג החבורה, אבל הוא לא באמת, הוא לא כל כך מנהיג אותם, אלא הוא פשוט יוצא להרפתקאות, והם נגררים אחריו כזה, כן? אז זה מה שקורה בפרקים הראשונים. יש לנו את הנושא של המקבעת, בסופו של דבר נפטרים ממנה. חוץ מזה ראינו גם את הפרק עם הגרוק. אני רציתי שנראה את הפרק עם הגרוק, בגלל שזה הפרק שאנשים זוכרים. זאת אומרת, אנשים לא יזכרו את הפרק עם השיטפון, או את הפרק עם גברת פיל יונג שמגיעה לעמק, הם יזכרו את הפרק.
איזה מכשפה.
יש גם מכשפה, כן.
זכור לי.
זה קורה בהמשך.
אגב, זה לא שאני לגמרי לא ראיתי את הדברים האלה.
נתקלת.
נתקלתי אצל השכנים. אבל גם, אתה לא באמת יושב ורואה פרקים, כי גם האמא של השכנים לא... מה אתם משווים מול הטלוויזיה? תלכו לשחק.
כן, כמו המומנים, לצורך חוץ לשחק. כן. מה שיפה בסדרה הזאת זה שאין איזה קו עלילה מתמשך. אם ראית את פרק 53 ואחרי זה ראית את פרק 2, אז תהיה איזה דמות שעכשיו אתה רואה שלא ראית קודם, אבל זה לא באמת ישנה. הסדר של הפרקים אולי משנה, ואנחנו הרבה פעמים ראינו עם דילוגים, ואף פעם לא הרגשנו שבאמת פספסנו משהו, בגלל שבאמת בכל פרק קורה משהו אחר, וזה מאוד מאוד, השקעה מאוד מאוד גדולה, ליצור כל כך הרבה תוכן, ברור שמבוסס על הספרים, אבל 100 ומשהו פרקים לא מבוססים כולם על הספרים. יש פה המון עיבוד חופשי של האולפנים, שבנו את הדבר הזה. אז הפרק עם הגרוק מתחיל עם בוב וטינגומי, שהם יצורים קטנים ומוזרים, שנתקלים בבימבל, נכון? והיא אומרת להם...
אתם רוצים לבוא איתנו לעמק המומינים?
כן, לכו לבית של משפחת מומין ושם ידאגו לכם, שכאילו, בימבל, בואי, את מצאת שני יצורים מסכנים, למה לא תטפלי, למה לזרוק את הצרות שאת קיבלת לבית של משפחת מומין? פשוט כי את יודעת שהם מאוד מאוד נחמדים ובטוח יעזרו.
הם יחבקו את כולם.
כן. כמו כל שאר המספיץ שמתאספים אצל משפחת מומין, גם בוב וטינגומי מתקבלים בשמחה, למרות שהם יצורים מתחת, הם מאוד מאוד חשודים, כל דבר שהם עושים, כל פנייה שפונים אליהם, הם קופצים, מה, לא עשיתי כלום, אני ממש בסדר.
אם זה היה תלמיד שלי בכיתה,
כן.
בשלב הזה הוא כבר היה במנהל, אני חושב.
כן, נכון.
הוא כבר לא היה בכיתה, אין...
כי הם קלירלי עשו משהו.
אין ספק שהוא הכי פושע שיש.
והם מסתכלים עליהם, המומונים מסתכלים עליהם בפרצופים עגולים, כאילו... הם לא חושדים, הם כאילו...
הם כל כך עמודים. מה, הם אמרו שהם לא עשו כלום, אז הם כנראה לא עשו כלום, יקירי.
כן, כן יקירתי, נכון, הם בטח ממש סבבה. בואו, תגורו אצלנו,
כאילו מזוודה הסודית הזאת שלכם, שמלאה דולרים...
קלירלי אוטלוז, שבורחים מהחוק, או מפושעים אחרים שרוצים להרוג אותם, בואו תיכנסו לבית שלי. המפקח האומלל... שכל הראש שלו בימבל לא רואה שיש מולו פושעים נמלטים, וצריך להגיד, הם לא באמת פושעים נמלטים, אנחנו לומדים אחר כך שהם, המזוודה היא שלהם, וואו, כל הכבוד, מה שבתוך המזוודה זה של הגרוק, כן? אנחנו לא יודעים עדיין מה זה שבתוך המזוודה.
אנחנו יודעים אי פעם?
אנחנו יודעים אי פעם, בהמשך אנחנו מגלים שמה שיש בתוך המזוודה, זה מה שהמחשף חיפש, המחשף, שהוא גם דמות מאוד מסתורית, המחשב שהמקבעת שלו, בפרק השני מגיע, מציל אותה מהמקבעת, כי היא ממשיכה לעשות הווק בכל הבית, ומלא מלא בלגן, הוא מציל אותה מאיזה עץ שגדל במרתף, ושואל אותם, תגידו, יש מצב שראיתם אבן אודם? והם אומרים לו, מומינים אומרת לו, מומינים כרגיל, פשוט פותחת את הארנק שלה, שמלא בתכשיטים.
הנה, תיקח.
הנה, קח את אבן האודם שבעלי נתן לי ליום הנישואין, מומינימה, מה את עושה? זה, כאילו, מה קורה בזוגיות הזאת? אני לא מבין. ומומינימה פשוט מסתכל, ובכן, יקירת, הוא לא אומר כלום, הוא פשוט כאילו, טוב, תתני לו, אני מניח, כאילו, תעשי מה שצריכה לעשות, מומינימה. והמחשף אומר לה, זאת אבן מאוד יפה, אבל אני מחפש את אודם המלך. עכשיו, בשלב הזה אנחנו עדיין לא יודעים מה יש במזוודה, אנחנו מגלים מאוחר יותר שמדובר באודם המלך, של המחשף, שהוא מחפש אותו במשך המון המון זמן. שזה אבן אודם ענקית, הוא מתאר אותה בתור גדולה כמו ראש של פנטר, זה כאילו, איך אני אסביר להם מה זה? הוא רוכב על פנטר מעופף, כמו הראש של הפנטר שלי, זאת האבן שאני מחפש. עכשיו, לי המזוודה הזאת הזכירה במבט לאחור, בגלל שאנחנו לא יודעים מה יש שם, את המזוודה מתוך הסרט ספרות זולה, ראית ספרות זולה?
לא ראיתי ספרות זולה.
סרט של קוונטין טרנטינו?
ראיתי את המם.
יפה, אז יש שם מזוודה, שיש לה קוד שהוא 666, וכל פעם שפותחים את המזוודה הזאת, רואים אור בוהק. אנחנו לא יודעים מה יש במזוודה הזאת. כששאלו את טרנטינו מה קורה, אנחנו לא יודעים עד סוף הסרט מה יש שם, זאת אומרת, אין לנו מושג מה יש במזוודה. כששאלו את טרנטינו מה יש במזוודה, הוא אמר, יש שם מנורה וכמה סוללות. כן? כי זה לא באמת משנה מה יש במזוודה, מה שמשנה זה מה המזוודה, איך המזוודה משנעת את העלילה. עכשיו, בעיניי זה היה מאוד מאוד מגניב אם לא היינו מגלים מה יש במזוודה, אנחנו בסופו של דבר מגלים, אבן, אודם המלך חוזרת למחשף, ואנחנו, טינגומי ובוב, יוצאים מחיינו לנצח. אני רוצה לדבר על המפגש של המומינים עם הגרוק. הם פוחדים, בוב וטינגומי פוחדים, אנחנו לא יודעים ממי. היא מגיעה, היא תגיע, אנחנו חייבים לספר להם, הם באים ומספרים, הגרוק בא לחפש אותנו. הגרוק נשמע, אני לא יודע להגיד כרגע אם זה נשמע כמו שם מפחיד לפני שאתה רואה את הדמות. זה נשמע כמו שם מפחיד?
לא נשמע לי כמו שם מפחיד, נשמע לי כמו משהו.
האם זה הגרוק בהי הידיעה, כלומר זה גרוק, אבל יש רק אחד, אז אנחנו קוראים לזה הגרוק הזה, או שזה ההגרוק?
לא, זה הגרוק.
הגרוק.
יש גרוק.
כן, כי מומינה בקורא לה גברת גרוק.
כן.
מאוד מאוד רשמי, כן?
ואני מתחילת המפגש עם השם גרוק, יותר נשמע לי שיש פה דמות שמתנכלים לה.
מתנכלים לה.
מתנכלים לה, גנבו לה איזה משהו, ברחו לבית של מומינים, ועכשיו היא רודפת אחריהם.
כן.
ואז בגלל זה אני חושב שזה גם הביא אותי למפגש עם הגרוק אחר כך, ממקום כזה קצת יותר כזה, אוי, היא מסכנה.
כן, מקום חומל.
הרבה יותר מאשר הצילום מפלצת. כי ברור לי שהיא זאת שנפגעת בסיפור.
נכון, היא זאת שנגרם לה עוול. כן. זה שהיא באה לקחת חזרה את מה שנגנב ממנה, זה לא אמור בעצם להשפיע על איך אנחנו רואים את הסיטואציה, רק בגלל שהיא מפלצת קרה.
אבל עוד יותר מזה, זה שהם עכשיו מוציאים את הנשקים וזה, ומתמגנים, בגלל שאני רואה את זה ממקום כזה, אז זה ממש לא ברור לי. כשרואים את זה בתור ילדים, אני מניח, אז שאתה רואה את זה ואתה אומר, הציל הוא מפלצת, אבל אם אתה טיפה מסתכל מעבר לזה, אז ברור לך שהאנשים האלה שאתה מחביא בבית, הם הבעייתיים בסיפור.
נכון. מה אתה עושה?
בוב, שהוא שם של בת, זה לא קצת חשוד בעיניך?
חשוד בעיניי מאוד. גם טינגו מזה שם של, 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 כאילו בן, בת, אני לא מבין. יכול להיות שהם בדו את השמות שלהם כדי שהגוק לא תמצא אותם. בכל אופן, ברור שמה שהיה צריך לעשות זה לקחת את המזוודה ולהביא להגרוק.
כן.
להביא להגרוק במקום לגרש
אותם. זאת אומרת להגרוק.
להגרוק, כן. ככה אני חושב עליה. בתור הגרוק, זה השם שלה. והם לא עושים את זה. בתור ילד זה נראה לי מאוד הגיוני, כי היא מפלצת. מה זה משנה שגנבו לה משהו? היא מפלצת. יכול להיות שמגיע לה שגנבו לה. וצריך לעזור לשני החמודים האלה, כי הם באמת חמודים ומסכנים. אני בתור ילד לא יכול להסתכל עליהם ולהגיד, אלה פושעים, אלה אנשים שעשו רע לגרוק, כי הם חמודים והיא מפחידה. אבל בתור בוגר שמסתכל על זה, די ברור לי שהסיטואציה היא שונה ממה שאני חווה. הסיטואציה היא, נעשה פה עוול לדמות שהיא גם ככה מסכנה ובודדה. תתנו לה חזרה את הדבר הזה, את המזוודה. אבל זה לא קורה. זה לא קורה בגלל שזה סדרה לילדים. וגרוק, בתור ילד שצופה בזה, קודם כל היא נורא מפחידה. אין לה הבעות פנים. היא מאוד קרה. היא הורסת את הורדים ואת הפטוניות של מומינימה. לא בכוונה, כן? היא פשוט באה לשם, וזה מה שהיא יוצרת. ובתור ילד, כשראיתי את זה, אני תיארתי לעצמי את הגרוק בתור... בתור ילד טיפה יותר בוגר אולי, אחרי שעבר לי הפחד מהדמות המאוד מאוד מפחידה שהיא, אני בעצם הסתכלתי עליה בתור, אוי, היא נחמדה, היא רק רוצה חברים, כן? אבל היא לא יכולה להשיג חברים בגלל שהיא מפיצה קור. בסופו של דבר, הדבר הזה שגורם לה לחייך, ולהיות מבסוטה זה שהיא מקבלת את הלב של סנורקה. עכשיו אפשר לדבר על זה.
או בתור לב או בתור תכשיט.
כן, האם היא הסתכלה על זה בתור תכשיט? אני חושב שעצם זה שזה היה, שהיא רצתה דווקא את זה, דווקא את הדבר הזה בצורת לב, כי היא קליר לי חסרת לב או חסרת אהבה, זה מה שאני מבין בתור, היא קיבלה בעצם את מה שהיא רוצה.
אני ראיתי את זה בתור משהו מאוד עצוב, שהיא מאוד בודדה. והיא פותחים את הארנק הזה, אז היא רוצה דבר שכאילו קצת יסמל לה איזה אהבה כלשהי שחסרה לה.
כן.
באמת.
ומומין שלא העריך מספיק את האהבה שהוא קיבל מסנורקה, הגרוק מעריכה את זה. היא מעריכה את המחווה הזאת, היא יכולה להרגיש שיש פה איזשהו באמת אהבה בדבר הזה, ולכן היא גם מאמצת את זה ולוקחת את הלב הזה. אני מסתכל היום על הגרוק בתור הבן אדם הזה שנכנס לחדר וכולם קצת מתכווצים. לא בגלל שהוא רע, אלא בגלל שהסיטואציה שהוא יוצר היא מביכה, היא קרינג'ית. זה לא משהו שהוא עושה בכוונה, הוא לא שולט בזה כל כך, הוא גם לא מבין מה הוא עושה. הוא מנסה להשתלב בסיטואציה, מנסה להשתלב בשיחה, וכל מה שאנשים מסביבו מרגישים זה את הקרינג' הזה. את התחושה הזאת של הבן אדם הזה שנמצא איתי בחדר גורם לי לסטרס, ומה שזה יוצר זה שאנשים מתרחקים מהבן אדם הזה, אפילו אם הוא לא רע.
כשיגיע הבוס פתאום בעבודה, במפגש כן. של... כשיגיע המורה לשבת עם התלמידים.
אז נגיד. מה קורה, חברים?
כן, מה, אתם נהנים פה? כן, כן, תלך, כן, כן. תודה.
מרגישים את הקור שיוצא כן. מהדבר הזה. בוא נדבר רגע על הפרק האחרון של מומינים. אתה ראית את הפרק האחרון?
יש פרק אחרון למומינים?
יש פרק אחרון, יש שני פרקים אחרונים. איך קורה דבר כזה שיש שני פרקים אחרונים? בגלל שיהיו שתי עונות, אפשר להגיד שזה אפילו שתי סדרות שונות, בגלל שזה שני אולפנים שונים שיעשו את הסדרה. הסדרה הראשונה, שזה משהו כמו 53 פרקים, אולי קצת יותר, מצוירת מאוד מאוד טוב, המדבבים המקוריים בעברית, והפרק האחרון של מומינים, בניגוד לאגדה האורבנית שהופצה, אגב, כמובן רק בישראל, זה לא, אין תיאוריות על הפרק האחרון בחול.
בתור ילד, אני ממש חיפשתי את זה, שמעתי על זה מתישהו באיזה כיתה, וו בערך.
כן.
אז פשוט נכנסתי לאינטרנט וחיפשתי, הפרק האחרון ו... פורומים של FXP ושל תפוז וכולם. יש פרק אחרון, אין פרק אחרון. לא ידעתי איך לקרוא פורומים בשלב הזה, לא היה לי מושג, כאילו, רגע, מי כותב למי, על מה הוא מגיב? ויצאתי מאוד מבולבל מזה.
כן, כי אני לא מכיר אף אחד שראה את הפרק האחרון, אני מכיר רק אנשים שבן דוד שלהם ראה את הפרק האחרון. כן, אף אחד לא ממבט, ממקור ראשון יכול לספר לי מה קרה, הוא יכול לספר שבן דוד שלו סיפר. אני די בטוח גם שלא היה לו בן דוד שסיפר, בגלל שכל השמועות האלה התחילו ב-FXP. זה המקור המוקדם ביותר לתיאוריות על הפרק האחרון של המומינים. וזו תיאוריה שכל כך הצליחה, קונספירציה מאוד 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 מוצלחת, בגלל שאנחנו כל כך אוהבים לקשר את השואה לכל מיני דברים.
רגע, בוא יודע, נדבר על מה הקונספירציה.
זהו, הקונספירציה אומרת שכל הסיפור הזה שראינו עכשיו, זה חלום, של סנופקין, שהוא ילד בשואה.
ילד יהודי בשואה.
הוא יהודי. כן, אם הוא היה ילד גרמני בשואה, זה
לא יעזר לנו.
זה היה פחות. אז הוא ילד יהודי בשואה, ויש לו בובות כאלה של המומינים, ואז הוא מתעורר מהחלום היפה הזה, כמו שאמרנו קודם על טובה ינסן, שיצרה פה איזשהו עולם, שהוא מאוד, מאוד נעים ולא מפחיד מהמלחמה, ואז הוא קולט שהוא חלם, והוא מתאבד. כן, הילד הזה, בסדרה לילדים.
כן, זה נשמע הגיוני.
וזה נשמע מאוד הגיוני שלא ראו הרבה את הפרק הזה, בגלל שבעצם גנזו אותו כדי שילדים לא יתאבדו, כמו סנופקין.
עכשיו, ואז יש גם את הסיפורים על ילדים שכן יתאבדו, ואז גנזו את הפרק.
כן.
זה בכלל
עכשיו,
מופרך לחלוטין.
הפרק לדעתי. האחרון האמיתי של סנופקינים, של מומינים, סליחה, זה סנופקין עוזב את העמק, כי מתחיל החורף, והוא פשוט הולך, מומין רוצה לבוא איתו, וסנופקין אומר לו, לא, תישאר פה, כלבלב, ותחכה לאביב כשאני אחזור. וככה נגמר הפרק, רואים את סנופקין נעלם לתוך השלג, וככה נגמרת בעצם הסדרה. כן? מה שקורה אחר כך, זה סדרת המשך, שקוראים שם עוד כל מיני סיפור
משורים. עכשיו נכנס פה לסדרות טבעי, ובכלל הפרק האחרון הוא, המומינים בריביירה.
כן, אז מה שקורה אחר כך זה שהסדרה אף פעם לא נגמרת בתור הסוף, אלא פשוט באיזשהו שלב אין עוד פרקים.
כן.
אין לנו איזשהו סיום מרגש לכל אחת מהדמויות כמו שקורה בסדרות ארוכות אחרות, אלא זה פשוט נגמר. כן? יש איזשהו שלב שהם ממציאים מכונת זמן וטסים לכל מיני מקומות בעולם ובזמן, וזה ככה בעצם מסתיים הפרק האחרון. של המומינים, בלי איזשהו, כמובן בלי שום דבר של ילד בשואה שמתאבד, אבל גם בלי איזשהו קלוז'ר.
שום נצנצים וזיקוקים ושום... סנופקין בסוף מתחתן עם... סנופקין, מומין בסוף מתחתן עם סנורקה?
יש פרק שבו מומין מתחתן עם סנורקה.
ומה קורה אחר כך? אחרי זה יש לזה התייחסות כלשהי?
לא, זה קורה באמת בסדרה השנייה, שבה הפרקים הם קצת פחות, נקרא לזה, עם קלאסה. קצת יותר מופרכים, ומומין שם על האצבע טבעת, שסנורקה נותנת לו, ואז היא אומרת, הי, אנחנו מתחתנים, ואז היא מספרת את זה להורים שלו, והוא כזה, what the fuck, אני ילד, אני לא רוצה להתחתן עכשיו, והוא קם בבוקר, יוצא החוצה, וכל עמק המומינים שם, ומחתנים אותו עם סנורקה, והוא קם בבוקר, ואומר לעצמו, אני לא רוצה להיות נשוי, והוא לא מצליח להוריד את הטבעת מהאצבע,
נשמע כמו איזה חלום בלהות.
כן, חלום בלהות של ילד ששוב פעם לא יודע להעריך את האהבה שהוא מקבל ממישהי יפה. אני רוצה רגע שנחשוב מה המסר, כי אנחנו מדברים על סדרה ששודרה בטלוויזיה החינוכית, וצריך להיות מסר, צריך להיות איזשהו, עם מה אני יוצא, עם איזה כלים אני יוצא לעולם בתור ילד שראה עכשיו כמה פרקים של מומינים. מה אתה חושב?
אני חושב שבאמת יוצא משם, ממה שאני ראיתי, לא ראיתי הרבה, אז התחושה היא הבית החמים והבטוח הזה, שאתה רואה את מומי נכנס הביתה, ואתה פשוט ישר כזה, כל הגוף שלך מתרפא כזה, ואתה מרגיש חמימות. וזה מסר כזה של משפחתיות מאוד מאוד חזקה, ושלא פותרים דברים במלחמה. אתה לא צריך להרביץ למישהו כדי להשיג משהו. אם אתה מרביץ למישהו, אתה מיה קטנה ואתה נבלה. וכאילו, סדרה כזאת מאוד פיספולי, כזה, נכון. מאוד, מאוד, מאוד כיף, מאוד נעים, מאוד נחמד לנו עכשיו.
כן, אני, מה שחוויתי ממומינים, זה ש... זאת אומרת, המסר שיצאתי החוצה מהסדרה הזאת, זה ש... אמנם העולם הוא מקום יפה, ויש משפחה שאוהבת אותי, ויש לי חברים טובים איתי, אבל יש גם הרבה, אפשר לקרוא לזה הרפתקאות, אפשר לקרוא לזה דברים מפחידים שקורים, וכשבעצם אני נתקל בדברים האלה, בעזרת החברים שלי והמשפחה שלי, אני יכול גם להתגבר עליהם. אין דבר כזה, באמת, גם אני חי בעמק הכי מושלם ורגוע בעולם, עדיין בכל פרק, בכל יום שאני אקום, אני אתקל באיזושהי סיטואציה שתאתגר אותי, שתיצור אצלי מצב של צורך להתמודד עם הדבר. אי אפשר לברוח מקונפליקטים, אי אפשר לברוח, לא משנה, בעמק הכי שקט שאני אהיה, אני תמיד 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 אתקל באיזשהו משהו שיערער את השלווה שלי, ואני פשוט צריך להתמודד איתו. Hopefully אני אעשה את זה בעזרת המשפחה והחברים שלי. מה שעוד יותר יגבש בינינו ויהפוך אותנו ליותר מאוחדים. וזהו. ועכשיו השיר, מומינים, פתיח. הלכנו לכיוון 50s אלוויס כזה. תהנו. ביי.
כן, הם באים, המומינים המופלאים, בתוך העמק המלא שמחה, עם מי וכל המשפחה, משפחת מומינים, משפחת מומינים, אוהבים הם לטייל, ולפעמים להשתולל, מומין שלנו, מומין טרול, איתו בעמק קרקול, משפחת מומינים.